טוב, בוקר טוב ומבורך. אנחנו... בסדר? הדפים יש? יופי. יופי. אז אנחנו, למי שיש את הספרים, אנחנו בעמוד שלמד ג' ולמי שזה לא הספרים, אפשר גם בלי הספרים, אנחנו בדפים. אנחנו בצילומים בעמוד מ"ב, דף מ"ב, בעמודה השמאלית. בסדר, בדף מ"ב בעמודה השמאלית, 2, 4, 6, 8, 9 שורות מלמעלה. 9 שורות מלמעלה, השורה מתחילה באיש ואיש כלשונו. טוב? היא מתחילה באיש ואיש כלשונו, ואנחנו ובזה יובן עניין מאמר רבותינו זכרם לברכה. אתמול קראנו את זה ככה בסוף השיעור בקריאה מהירה מאוד אחרי התפילה, אבל לא נכנסנו לזה, עכשיו אנחנו נכנסנו לזה. בסדר? טוב, אנחנו עסוקים ביומיים האחרונים בסוגיית האותיות. טענתו של בעל התניא זה שמבחינה חיצונית, מבחינה טכנית, מה שאנחנו קוראים תתאה, הדיבור הוא רצון שיורד למחשבה, שיורד לדיבור. הוא בעצם עניין טכני. כמו נביחה ויללה וצלילים של כינור ופסנתר. אבל אם ככה, האדם לא היה נקרא המדבר, אלא המשכיל, או משהו דומה לזה. להיות האדם המדבר בא מהסיבה שבעומקה היא בדיוק הפוכה. בהתייחסות לדברים מהמקום הפנימי שלהם, יש בחינה שבה האותיות הן הרבה הרבה למעלה מהמחשבה, והרבה למעלה גם מהשכל, וגם בעצם מהנפש, הן פנימיות הנפש עצמה. פירוש. לא האותיות הטכניות. איך מוציאים את האות א' ובא וגא. זו עם השיניים וזו עם השפתיים. אלא שהדיבור הוא היכולת להביא את הרצון הכי עליון והכי פנימי, שמדבר כבר בעצם בפנים, יש בתורה אור ביטוי מופלא, הנפש מלאה אותיות. הנפש מלאה אותיות. וכך הוא הסביר לנו, ודיברנו על זה בהרחבה, את המושג ויהי האדם לנפש חיה, שמתרגם אונקלוס, ואהבת באדם, לרוח ממללה. ויהי האדם לנפש חיה, הוא אמר שזה בא מהמושגים של נפש, רוח, נשמה, חיה. זה יחידה שבו אנחנו לא עסוקים. ההסבר שלו היה, דיברנו על זה בהרחבה, לא נחזור בכלל, ההסבר שלו היה שהנפש, שזה העולם הנמוך, זה עולם העשייה, זה עולם המציאות, היא מבטאת את הדיבור כפי שהוא מופיע פה. הדיבור כפי שהוא מופיע פה ברמה התחתונה שלו בנוי מנפש ורוח. כלומר, הדיבור, כמו שהוא יוצא מיסוד האפר, מוצאות הגרון, הפה, השפתיים, איך זה בא פה, באיברים האלה? זה הרוח. מה זה הרוח? הכל, בקוף, שכלול מהיסודות הרוחניים יותר שמתחככים בנקודת האפר, כמו גלון כזה במצילתיים, ומופיעים החוצה. זה הנפש והרוח. תודה רבה. לשניהם קוראת התורה נפש חיה, ונפש מתורגם באונקלוס רוח. כי רוח כולל את שני החלקים התחתונים האלה. אבל מעל נפש ורוח, יש בעולמות שלנו, באדם יש מה הלאה? נשמה וחיה. הנשמה היא הבינה, נשמת שדי תבינם, היא הבינה, בעולמות המלאכים, בעולמות של העולם, היא הבריאה, היא היכולת לראות, להבין את הברואים עוד בהתחלה, בהתחלה, במקור שלהם, כשהם הופכים לברואים. מעל זה נמצא עולם החיה. והחיה הוא לא החיות של תוצאי הארץ, נפש חיה שיש אצל הבהמות. אלא החיה זה החוכמה עצמה. כלומר, זה עצם ההתהוות מאין ליש. זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מייצר את היש, עוד לפני בכלל שהוא נפרד אחרי זה לבינה, והרבה לפני שזה יורד במידות, בשש המידות, בסדר? של הכל, ומופיע במלכות של הדיבור. אז ויהי האדם לנפש חיה, פירושו, האדם מופיע כמי שדרך הרוח והנפש שלו מופיע את החיה, את החוכמה הראשונית, את הראשית. אבל בעצם הדיבור מתאר את הראשית עצמה. אלה הדברים שעסקנו בהם אתמול. בעברית אחרת, עד כאן אני יכול לומר שני דברים בעצם. שמצד אחד האותיות מבטאות, שמצד אחד האותיות מבטאות מחשבה שבאה לידי ביטוי, כלומר מעבר לאותיות הטכניות. האותיות הטכניות עכשיו לא מעניינות אותנו. האותיות הטכניות הן דבר חשוב מאוד, אבל אין הדיבור החיצוני, לא מה שעושה את האדם המדבר. אמרנו אתמול, אם הצומח נקרא צומח כמהות, אז האדם לא נקרא מדבר מפני שיש לו יכולת להזיז את השפה. זה חלק ממיליוני דברים חיצוניים שלא מבטאים את המהות. אז במהות, שלב א', ראשוני במדבר, זה שהמחשבה באה לידי ביטוי. שלב עמוק יותר, זה שהדיבור הפנימי בעצם עוד קודם למחשבה. מן הסיבה הזאת אמרנו הרבה פעמים תוך כדי דיבור, מצד אחד האדם יכול להרגיש כאילו הוא מצמצם את עצמו מאוד, הוא צריך להסביר רעיון אינסופי למישהו שהוא לא מצליח להסביר לו את זה, והדיבור מדביר אותו, גומר אותו. מצד שני, הרבה פעמים דווקא בדיבור לילד קטן, כשאתה מדבר, פתאום אתה מבין מה שמעולם לא הבנת. ופתאום עולים לך מהדיבור רעיונות שמעולם לא עלו. והדיבור עצמו מוציא את הפנימיות של הנפש ההרבה יותר עליונה. מפני שהדיבור בעומקו בא מהמקום העליון העליון העליון. ועניינו של האדם המדבר זה החיבור המופלא הזה. שבעצם קיים פה בפסוק ההוא הידוע שדיברנו עליו כל הזמן. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. לא כפירוש המוטעה שרץ אצלנו תמיד בראש, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בגוף כמו כל בעלי החיים, ונפח באפינו נשמת חיים, וזה הייחוד שלנו, חס וחלילה. לא תוצא הארץ אדם, או תוצא האפר אדם מן האדמה, אלא וייצר השם אלוהים את האדם, איך? אפר מן האדמה, וייפח באפיו נשמת חיים, והדבר המופלא הזה ביחד נקרא המדבר. והיא האדם לנפש חיה. זאת אומרת, הדיבור הוא בעצם הדבר הכי הכי עמוק, הכי הכי פנימי, שבו המהות שלו, וזה בא לידי ביטוי בהשם שפתי תפתח. במציאות כזאת. ובזה יובן, כל זה בדרך לשכנע למה שהיום רק אולי נתחיל, אבל ניכנס אליו בעזרת השם ביום ראשון, כל זה בדרך לשכנע שאותיות התורה הן גבוהות מחוכמת התורה. למרות שההיגיון הוא הפוך. האותיות הן ביטוי של החוכמה. נכון, זה פן אחד חיצוני. אבל החוכמה בעצם מבטאת את אותן אותיות אילאיות, והיא מה שנקרא תורה אור. היא אור התורה. הנר, הנר של המצווה. לא. נכון. הנר של המצווה הוא זה שמביא בסופו של דבר את הדברים. אבל לשם נגיע עוד שנגיע. ובזה יובן עניין מאמר רבותינו זכרם לברכה. אנחנו יוצאים מהנר ומהאור, ועדיין לא חוזרים לחנוכה, נר חנוכה משמאל, לכל זה נגיע. ובזה יובן עניין מאמר רבותינו זל, שמם תת-תת קושר קשרים לקונו מתפילותיהם של ישראל. ובזה יובן עניין מאמר רבותינו זל, שמם תת-תת קושר קשרים לקונו מתפילותיהם של ישראל. כי הנה המלאכים מעלים התפילות. לפי שדיבור האדם הוא גשמי, והמלאכים הם רוחניים, שהדיבור שלהם כמו מחשבה שלנו. על ידי המלאך המקבל התפילה, מזדקך את התפילה מגשמיות לרוחניות על ידי המלאך ההוא. והנה, גבוה מעל גבוה, עד עולם העליון שבו משכן ממתתת, והוא קושר כתרים שלמעלה מן הראש ומוחין, ועל ידי זה ממשיך אותיות חדשות. יש כאן בפרק הקרוב שלנו התייחסות מאוד מעניינת למערכת היחסים שלנו ושל המלאכים. אחד ההפתעות הגדולות שראינו ב... תורה המופלאה של האדמור הזקן, זה איך בעצם אנחנו הרבה 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 למעלה מהמלאכים. יכולנו לחטוף מזה ככה הרבה גייזה. אלה דברי חז"ל הידועים, שהמלאכים שואלים על ילוד אישה בינינו, ומשה מנצח אותם. מכיוון שעניינה של התורה זה להיות דירה של הבריאה, זה להיות לו דירה התברך, להיות לא התברך דירה בתחתוניים, הרי ברור שהתורה שייכת לנו ולא למלאכים. מהי מערכת היחסים בין האדם למלאכים? מהצד שבו המלאכים הם כן עליוניים יותר. יש הרי צד שבו המלאכים הם חיוניים, הם, 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 הם לנו מה שנותן, נגדיר עוד רגע. בהרבה תפילות אנחנו מזכירים שהמלאכים הם פועלי תפילות. והמושג הזה מחייב הבנה. בתפילת שליח ציבור לפני מוסף, בראש השנה ויום הכיפורים, מזכיר שליח הציבור שהמלאכים הם פועלי תפילות לפניך. והנני אני ממעש. מה פירוש הביטוי הזה? השאלה הזו מחולקת לשני חלקים. א', שאלה מהותית, אמונית. מה זה אמצעי בדרך ביני לבין הקדוש ברוך הוא חס וחלילה? מי צריך את זה לכם? אני הבנתי שכל העניין הוא שאנחנו פונים ישיר אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים מתווכים. זאת השאלה המהותית. שאלה השנייה, כשאתה קורא את המשפט שממתתת, קושר קשרים לקונו מתפילותיהן של ישראל, בלי להיכנס עכשיו למושג. שהוא מושג גדול, פנימי, האם זה חנוך, יש גרסה כאן הקטריאל, קושר קטרים. אם זה הקטריאל, זה מסתדר יותר עם הגמרא המפורסמת, וראיתי הקטריקל, שהוא, מכירים, טניה, פעם אחת נכנסתי, השיר המפורסם, פעם אחת נכנסתי, נו, איך זה כתוב שם? להקטיר כתורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל, שהוא יושב, נו, איך הניגון? על כיסא רם וניסה, אמר לי, ישמעאל בני ברכייני. אמרתי לו, ירצון מלפניך, ש... יגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך לפנים משורת הדין, נכון? תיכנס עם בניך ודעת הרחמים, ותתנהג עם בניך לפני משורת הדין. המשך הגמרא שם, ונענה לי בראשו. נענה לי בראשו. זה מאוד מעניין, הגמרא הזאת מופיעה, אגב, הגמרא הזאת מופיעה, אגב הסיפור, שבו פעם עובר רב חנינה, רב חסדא, אני כבר לא זוכר, הגמרא בדף ג' בברכות, ולא נכנס לחורבה, סליחה, ועוצר והוא צריך להתפלל, ונכנס לחורבה, מחורבות ירושלים כדי להתפלל. לחורבה, אחת מחורבותיה של ירושלים כדי להתפלל. ובא אליהו ועמד על הפתח, שמר לי על הפתח, המתין לי. כשיצאתי, שאל אותי מפני מה נכנסת לחורבה זו. אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, בני, מפני מה לא התפללת בדרך? הסיפור מתחיל, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים כדי להתפלל. בסדר? בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, ומפני מה לא התפללת בדרך? אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. והוא שומע מאליהו שהוא היה צריך להתפלל בדרך. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שמתפללים בדרך. למדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. כך אליהו הנביא מלמד אותו. ושאין נכנסים לחורבה, לא ניכנס לכם. ואז שואל אותו אליהו הנביא שאלה מעניינת בו. מה קול שמעת בחורבה זו? איזה קול שמעת? אמר לי, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אוי לו לאב שהגלה את בניו מעל שולחנו. כך אוי להם לבנים וכו'. אמר לי, חייך. לא שעה זו בלבד אומרת כך. ובכל זמן שישראל אומרים בבתי כנסיות, אמן יהי שמו הגדול, יהי שמו הגדול מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, אומרת כך. וכולי. גמרא מעניינת מאוד, בדף ג' במסכת ברכות, די בהתחלה. אנחנו נגיע גם לגמרא הזאת עוד רגע, והפתיחה של הדברים מחייבת עוד נקודת שאלה אחת. הרי אנחנו לא עסוקים בהבנה, אני ודאי לא בתוך עניין המלאכים עכשיו, עם המתתת והכתרת, אני לא שם. אני רק רוצה להבין דבר אחד. אני עוד לא יודע מה עושים המלאכים. אבל אם המלאכים הם פועלי תפילות, דבר שאני צריך להבין אותו עוד שנייה, מה קורה כשזה מגיע למקום הזה של המלאך הגדול הזה? שהוא לוקח את הכל ועושה מזה כתרים או קשרים. מה קורה שם? זה עובר עוד זיכוך. שם זה עובר כבר פעולה אחרת. מה קורה שם? כלומר, א', אני צריך להבין בכלל את המושג המלאכים כפועלי תפילות. ב' להבין את זה, וכמובן ששתי השאלות האלה נשאלות כמו תמיד באדמור הזקן, לא כדי להבין פה קבולה עמוקה או פנימית בלבד, אלא בראש ובראשונה, כדי להבין מה אני עושה פה בתפילה. הערה אחרונה לפני שנכנסים, הערה באלף, שני הפרקים הקרובים הולך לדבר התמי על אותיות התפילה ועל אותיות התורה. ההבדל בין שניהם מובן לנו. אותיות התורה זה אותיות מלמעלה למטה. אותיות התפילה זה אותיות מלמטה למעלה. אני מתפלל. אני מתפלל. נעזוב רגע עכשיו את הנוסח. גם לזה נגיע עוד. קודם כל, עצם התפילה. כי כי הנה המלאכים, אני קורא את השורות מהשורה השנייה, מעלים התפילות. לפי שדיבור האדם הוא גשמי. והמלאכים הם רוחניים. שהדיבור שלהם הוא כמו מחשבה שלנו. על ידי המלאך המקבל התפילה מזדקך את התפילה מגשמיות לרוחניות על ידי המלאך הזה. אתם יודעים מהו המלאך? כמו כל ברוך אחר? כלי. יש כלי יותר רוחני, כלי פחות רוחני, כלי זך, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. תפילה היא בעצם לבוא מהמקום הכי 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 גשמי שלי ועוד מעט אנחנו נראה להגיע עד לרצון העליון שעליו נדבר עוד כמה דקות. כדי להגיע עוברת התפילה פילטרים של זיכוך. אני המון פעמים רוצה להוציא משהו, אבל כשהוא יוצא, הוא יוצא כל כך גשמי. הוא יוצא כל כך עבה, כל כך מחוספס. המלאכים שהם פועלי התפילות, הם לא חלילה המתווכים. הם לא המשכנעים. אני המשכנע. אבל כמו כל דבר בעולם, שאתה לוקח אותו והוא עובר מסננות, כל דבר בגוף, גם בעולם הרוחני בציור שלנו, יש מסננות שמעבירות את הדברים למציאות הרוחנית שלהם. תמיד אמרנו שהמושג עליון ותחתון אצל הקדוש ברוך הוא, אין פירושו חלילה עליון 100 מטר גובה ותחתון 100 מטר למטה. כי השווה הוא משווה קטון וגדול. הכל לפניו יתברך שמו אחד. והתחתון כמו העליון והמשפילי לראות בשמיים ובארץ, כבר סיכמנו בלי סוף עוד ועוד 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 ועוד, שעצם הדיון הזה רק מעיד כמה אני לא קולט את הסובב כל הזמן. אבל באף על פי כן, כלומר, סליחה, ולכן כל המושג רוחני וגשמי הוא לא תמיד יותר עליון ופחות עליון. אנחנו אוהבים להגיד זה רוחני. זה גשמי. הגשמי הוא עליון לא פחות מהרוחני. אדם מצליח באופן גשמי לתת צדקה למישהו, זה הדבר הכי רוחני בעולם. הרבה יותר מנאומים חוצבי להבות על כל מיני מילים רוחניות. אבל במובן הפונקציונלי כמעט הייתי אומר, במובן הכלים, אינסטרומנטים, התפילה כמשהו שרוצה להתחבר לעולם העליון, מה זה נקרא עליון? לפי מושגנו הרי אין עליון ותחתון. פחות עם מחיצות, יותר זך. ככל שאתה עליון יותר, המחיצות בינך לבין התוכן האינסופי שלך, האור האינסופי שלך, פחות מפריעות לך. איך אמרנו הרבה פעמים? גן עדן של הנשמות הוא לא העולם הבא. והעולם הזה, העולם הבא הוא מה שעוד אף אחד לא היה בו, הוא תחיית המתים, שם יקומון ישני אפר. מה קורה, מה יותר עליון בעולם הנשמות? שפחות כואב את הבטן, ויש פחות ספקות, ואתה יותר זך, אבל גם אי אפשר לעשות שם תשובה ומעשים טובים. מן הצד השני, אין שם אפשרות לתת צדקה. אי אפשר שם בשתי קופיקות לפנות על התקטן. בביטוי של הגרע. אין את זה. אז לכן המושג רוחני, גשמי, שלא יתאה אותנו עכשיו. המלאכים הם פועלי תפילות, מפני שאינסטרומנטלית, המתח בין הגשם לרוח אצלם, שונה לחלוטין מאשר אצלי. כמה זמן כבר לוקח לנו להסביר, שהאדם נקרא המדבר, ואני לא צריך להתנצל ולהסביר שהכוונה היא להפעיל את מוצאות הגרון. אלא שזה המהות שלי, כי הנפש עצמה מדברת. וזה רק מתבטא בחוץ. למה זה כל כך קשה לי להסביר? כי זה יופיו של האדם, הוא אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים, וזה הכל וייצר השם אלוקים. מה המלאך? הדיבור שלו הוא בעצם מחשבה. אנחנו אומרים אצל המלאכים, וקרא זה אל זה ואמר. איך? על ידי הזזת השיניים? על ידי הפעלת החך והגרון והפעלת הזד? ברור שלא. זאת אומרת, המלאכים הם פועלי תפילות. מתורגם אצל התניא, המלאכים הם מעלים את התפילות. הם ברואים. הם חיות. חיות הקודש. כן, כמו כל העולם. בדיוק. כתוב שכשמגיעה תפילה גדולה, יש ביטוי מאוד מעניין בזוהר. אז המלאך, יש ביטוי, המלאך נשיק לה. המלאך מנשק כאילו את התפילה הזאת. הרעיון הוא ששוב, הוא מנשק את התפילה, ומה קורה כשהאדם מנשק? הוא מכניס את הרוח שלו, את האבל, ויפח בתפילה הזאת, והיא זזה עוד. עכשיו, זה כמו בטבע, זה כמו בעצים. זה המזון שלו. עשה אדם מצווה טובה, קנה לו פרקליט אחד. יש מערכת יחסים בעולם. במובן הזה, החיות, כמו כל החיות, חיות הקודש, כמו כל החיות, כל הזמן אנחנו מדברים על זה, על בהמה ובהמה רבה, על האדם ועל הבהמה, על מערכת שלמה, צריך להתחיל להיכנס לזה. בעולם רוחני, בעולם פנימי, מה שאנחנו מאוד מאוד מבינים בעצים ובעלים ובפרזיטים ובג'וקים, אפשר להבין שפחות או יותר יכול להיות קיים לא פחות גם בזה. פי אין סוף, לאין ארוך. לנו זה מובן, בעץ מדברי ובדבורה שהולכת ועושה עליו ז'ה. זה רוחני לחלוטין, כי זה הולך ביחד. עכשיו, התפילה היא בעצם המקום הכי גשמי שלי, שבו אני מבקש להזדקח למקום הכי רוחני שלי. והדרך שזה מתרחש, זה המלאכים שהם פועלי תפילות. אתם יודעים למה לנו קשה עם המלאכים, ואנחנו עומדים ככה ואומרים, רגע, מה זה אמצעי, זה מתווך, אתם יודעים למה? כי יש לנו מושגים ישנים מהגן, שנורא מפחידים אותם. של המלאך יש הרבה כנפיים, והוא עושה בלילה ככה, והוא נותן מכות מפה, והוא עושה ככה. וברגע שנקלוט שמדובר בחיות הקודש, שמדובר בברואים, בשונה מהאדם שנברא בנפיחה, זוכרים? המלאכים כולם נבראים בבריאה, ברוח פיו, בדיבור, נכון? האדם בנפיחה והמלאכים בדיבור. הם ברואים, הם כלים, הם מעלים התפילות, הם מעלים התפילות. וההעלאה היא מפני שהם חיים בעולם שהוא זך הרבה יותר, והם מעלים את התפילות הלאה. הדיבור אצלם, הנה לשון התניא שוב, הדיבור הגשמי אצלנו, כשאני אומר שהמלאך מדבר, אני בעצם אומר הוא חושב. כשאני אומר אני מדבר, במובן החיצוני, אני אומר הורדתי את המחשבה לדיבור. שמה אני עושה כשאני רוצה להעלות את האותיות שלי חזרה אל המקור שלהן? המלאכים שהם פועלי תפילות מעלים אותם. ואז כשהם מעלים אותם הם מגיעים איתם עד לנקודה שבה זה זך לחלוטין. כשזה מגיע לשיא הזיכוך, לכאורה כבר אין יותר תפקידים, זה זך. עכשיו מגיעה הנקודה. מה מקור הדיבור, מה מקור האותיות סיכמנו? נפש, חיה, החוכמה, החיה. אבל מה בעצם אני רוצה לעשות בתפילה? אני רוצה לעלות, נו, מעל החוכמה. אני רוצה בעצם לברור רצון. כתר ייתנו. אני רוצה לעלות מעל החוכמה, אתם יודעים למה? כי על פי החוכמה, על האבון מגיעים איסורים. על פי החוכמה, בסופו של דבר, על פי התורה, בתוך ההשתלשלות, החוכמה גם היא בריאה, בראשית ברא אלוקים, בחוכמה. היא תחילת הבריאה, יוד. ועל פי החוכמה, בסופו של דבר, אני לא יכול לשנות, לברוא עולם אחר לגמרי, כי חטאים תרדוף רעה. חז"ל אומרים שעלו לחוכמה חותם מה עונשו. מה? חטאים תרדף רע. שאלו לתורה חותם העונשו. התורה במובן של חוכמת התורה. מה? יביא קורבן. אין קורבן. אפשר לעשות. אז יש רגע שמתים. אני לא יכול לקחת רשע שעשיתי ולהגיד הוא לא קיים. מה בעצם אני מבקש בתפילה? יהי רצון, אתם יודעים מה זה יהי רצון? זה לא יהי אור. יהי אור זה כבר בתוך הבריאה, זה אחרי בראשית. יהי רקיע זה אחרי בראשית. יהי רצון זה שיהיה למעלה מבראשית. יהי רצון זה שאני מתפלל לרחמים פשוטים שיביאו אותי ללמעלה מבראשית. וכאן אנחנו הולכים לחדש את החידוש של הפרק. שיתברר לא עכשיו, עוד מעט. באותיות אילאה, לא האותיות החיצוניות, שדיברנו עליהן בהתחלה, שם הביטוי החיצוני. שם מוצאות הגרון. יש בעצם שלושה שלבים. יש שלב אחד שבו אני אומר שהמחשבה מתגלה בדיבור. זה כלשון עם ועם, מדבר איש ואיש כלשונו. אני חושב שולחן ומוציא שולחן. יפה. זה המחשבה, המקור. יש את הראשית, הרבה יותר. כלומר, החוכמה, החיה, נפש חיה. נפש חיה. ויש את השורש הנעלם של האותיות, השורש של השורש, השורש הנעלם של האותיות, שהוא בכתר, הוא הרצון של הנפש עצמה. וזה מה שצריך לעשות בתפילות עד שהן מגיעות ומזדקחות, מזדקחות, מזדקחות, וכשהן מגיעות זקות למעלה, שם יושב הקטריאל, או ממתתת, או מה שאני לא מבין, או חנוך, שם יושב המלאך הממונה, ולוקח את התפילות, ואתם יודעים מה הוא עושה איתם? קושר איתם כתרים. לקונו. מה זה נקרא לקשור כתרים? כתר זה מה שיש מעל החוכמה. כתר זה מה שמקיף את המוחים. כתר זה כתר ייתנו לך. זה היהי רצון. כדי לעלות מהחוכמה אל הרצון, אתם יודעים איזו עבודה היה צריך בדרך של פועלי התפילות עד שזה יגיע אל החוכמה? אתם יודעים איזו עבודה צריך מאז שאני מוציא דיבור בתפילה שלי שיעבור את הפילטריזציה הזאת כדי שהוא יוכל להיכנס למשכן הזה של ממתתת שבו מתרחשת הפעילות שמעבירים את האותיות משלב א' שבו היה מחשבה שבאה לידי ביטוי בדיבור, אל המקור שבו בעצם האותיות אינן אל הביטוי של הנפש, שבאמת הנפש שלי היא המדבר. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי. אתם יודעים מה פירוש? יהי רצון שיהיה איזשהו קשר בין מה שיוצא מהפה שלי למה שהבלב שלי אומר. שזה לאט לאט יתחבר. שהאותיות יבטאו את הנפש עצמה. וכשהן יבטאו ויגיעו למעלה, למעלה, למעלה אל החוכמה, שם אני מחכה לעבודה הגדולה, הגדולה, הגדולה. יודעים מה ראה ישמעאל כהן גדול? הוא ראה קטריאל שעוסק בזה. עוד מעט אתם תגלו. אתם יודעים מה אומרים כשרואים אמן יהי שמו הגדול מבורך? והקודש ברוך הוא מה? מה הוא עושה? מה הוא עושה כשהוא שומע אמן יהי שמו הגדול? מה הוא עושה? מנענע בראשו. אתם יודעים מה הפירוש של זה? הנה עכשיו. והנה גבוה מעל גבוה עד עולם העליון שבו משכן ממתתת והוא קושר כתרים שלמעלה מן הראש ומוחין. למעלה מן הראש ומוחין. אני מזכיר רק בשנייה אחת למי שלמדו את המאמר הקודם. לכן כתר בעברית זה גם כותרת, זה מעל. וזה גם שתיקה. כתר לי זער ואחבקה. השתיקה העילה. כי עוד לאלוה המילים. כי הכתר הוא מה שמעל כל הדיבור, מעל כל ההשתלשלות. כתר לי, העלם דום, זוכרים שם את הפירוש באיוב? כתר לי זער, העלם דום, והמתן. השתיקה בעומק שלה, לא שתיקת התאה, שתוק כדי להבין. שתוק כי יש שתיקה מעל כל ההבנות. שם נמצא הכתר. ועל ידי זה ממשיך אותיות חדשות. זה דבר מופלא, אתם יודעים מה זה על ידי זה ממשיך אותיות חדשות? בעצם, אם כל פעולת המלאכים שהם פועלי תפילות זה לזכך, בסדר, אז הממתתת, בטח הוא המזכך הסופי, הוא המלטש. לא. הכל הכל בא כדי שיווצרו אותיות חדשות, כלומר, גילויים חדשים בצורה חדשה, שהתפילה תברא עולמות. שאותיות התפילה יגיעו ליהי רצון. ועל ידי זה ממשיך אותיות חדשות. הוא ממשיך להסביר את עצמו. כי הנה התפילה היא בקשת יהי רצון. אות, זה ישייך כבר להמשך, אבל אני אומר את זה במילה אחת. אות, אות, לטר, אות. אצל האדמור הזקן פירושה, אמרנו אתמול, מצד דלמטה איתות. והצרה היא שכך בדרך כלל אנחנו מבינים מצוות. איתותים, טכני, וינקר. זה ככה סימן ש, זה ככה סימן, סימן, מרקס. אות בעברית בעומק שלה, לא רק באותיות, בעומק בעברית, שמתי לב אחרי שאמרנו אתמול, אות, פירושה המשכה. את הבוקר. מינינו אש דעת למו, ונו, אתה... איך, איך? ואתה מרי ובוד קודש. מה זה ואתה מרי ובוד קודש? ואתה, א' ת' ת' ואתה, מה זה ואתה? אתה זה לא יו. ואתה הרע שבמקום. מה זה ואתה מרי ובוד קודש? והוא בא. מי? נמשך. יאתיו. יבואו. ודאי, ודאי. זה דיברנו אתמול. אבל גם המילה אתה, המילה אתה, אתה, בעברית, לא בארמית גם. כן, ואתה מרי ובוד קודש, זה בהי. ויש את הבוקר, שזה עברית וארמית, זה מין מילה מעניינת מאוד כזאת. כן, ואתה מרי ובוד קודש. כן, אבל זה היינו אח. ככה השם מסביר שם. אז ובעומק המושג של אות, אמרנו אתמול, אות, המילה את, כמו שעכשיו חגי אומר, זה לחבר שני דברים, אבל אות בעומקה זה א' ות', זה ההמשכה הגדולה ביותר. של א' ותח, והוו שממשיכה מלמעלה למטה. אבל זה פירוש המילה הטרמינולוגי של המילה. אז בעצם כשאני אומר אות, אני מתכוון לשני דברים הפוכים, אני מתכוון לאיתות, שהוא הדבר שאני הכי פחות מבטא בו את עצמי, אלא הוא הכי טכני שבעולם. ובדרך כלל כשאנחנו אומרים, האדם הוא מדבר, אנחנו מתכוונים לזה, וזה ודאי לא נכון, כי הצומח הוא צומח, לא כי הוא סרפדי עם קוצים. אלא כי הוא צומח, זה מבטא אותו. לכן המדבר הוא המדבר. יותר מהמזכיר, יותר מהכל הוא המדבר. צומח, דומם, חי, מדבר. זה עניינו, זה מהותו. ובמהות אות, היא המשכה שבאה לידי ביטוי ואיתות. הכל מאותה. כלומר, בעצם כשם שהשן והשפתיים מאותתות עכשיו, וזה איתות, כך מאותת האין סוף ברוך הוא וברוך שמו. בהמשכה של כל הזמן. את ואת ואת ואת, בדיוק, המילה את. כן, המילה את, שכמו אמרנו שפעמים לא אוהבים אותה בעברית מודרנית, היא מילה מדהימה, היא כל עניין ההמשכה הזאת. עכשיו לנקודה. כי הנה התפילה היא בקשת יהי רצון. שיתהווה בחינת רצון. זה המושג יהי רצון. כי הנה התפילה היא בקשת יהי רצון. שיתהווה בחינת רצון. זה מושג אדיר. אנחנו נורים תמיד על עשר רצונך כרצונו. זה משמע משפט יפה. מה פרוש עשר רצונך? אבל רצונים מלא 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 חספוסים. מה זה עשר רצונך כרצונו? רצוני, אמרנו הרבה פעמים, רצוני עצמו הוא מוכרח. מה רצוני? זה לא רצון באמת. הרצון שעליו אנחנו מדברים, הכתר הזה שעליו אנחנו מדברים, שאני מדבר על רוצה, אני רוצה שוקו. רצוני, בעצם מהותו, שהוא העניין המיוחד שלי, הוא הבחירה, הוא הרצון, הוא עצמו מתאר כמה אני מוגבל. כמה אומר הרבה פעמים, אני לא יכול לא לרצות. יכול לרצות לא לרצות. כל התפילה היא יהי רצון. כל עניין התפילה היא להגיע ללמעלה מהבריאה, ללמעלה מהיוד. יהי רצון. שיתהווה בחינת רצון. שכמו שכבר נמשך רצון העליון בחוכמה, כאן הוא בעצם אומר, רגע, עד עכשיו אמרת שהאותיות, שהדיבור במקור שייך לחוכמה, עכשיו אתה הולך לקחת אותי לזה שהממתתת מעלה אותו למה? לכתר. והוא אומר, כן, נכון, אני הולך להגיד לך שיש את שלושת השלבים האלה. ואותיות התפילה הולכות לעשות את הפעולה הזאת. שכמו שכבר נמשך רצון העליון בחוכמה, הנה החוכמה מחייבת על פי התורה אין איסורים בלא אבון. שהאבון גורם איסורים חס וחלילה. אבל על ידי התפילה יהי רצון נמשך רצון העליון שלמעלה מבחינת חוכמה. ושם הוא רחמים פשוטים. ורבו פשעיך, אומר הפסוק באיוב, מה תעשה לו? אומרים איוב ורעב בהיגיון. אני יכול להציל עוד פעם קרימינל. עוד פעם. ורבו פשעיך, מה תעשה לו? כמה אני יכול? כל זה עד בחינת החוכמה. אבל אתם יודעים מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? לא שהוא יהיה סולח, אלא שהוא ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. גם אני סולח. אבל אתה מרבה לסלוח? זאת אומרת, אתה תסלח גם אחרי מיליון פעם? באותה מידה כמו בפעם הראשונה? כי זה יהי רצון... שנייה. כי זה יהי רצון מחודש? זה שעכשיו מתרחש משהו. אתה עכשיו סולח באותה רמה שסלחת בפעם הראשונה? למה אתה מדבר? במערכת חברתית, במערכת אישית, במערכת בני אדם, אתה עכשיו כאילו בהתחלה? זה המושג רחמים פשוטים ביקשנו ממך. מה זה פשוטים הסברנו? פשוטים פירושו לא מורכב בכלל, לא שייך להשתלשלות. מה באתי?
מה עם כל עניין
שחר
בעונש?
מה אומרת התפילה? אנחנו עכשיו לא עוסקים בשכר ובעונש. לא, חס וחלילה, לא מבטל, מבקש, זה מתפלל, ודאי. התפילה באה להגיד ריבונו שלה מעל כל סדר ההשתלשלות. ואומרים, כשאני בא בתפילה, אז אני אומר, ריבונו שלה, רפאינו, השם ונרפא, אבל רק רגע, אני רוצה לבדוק בשכר ובעונש, למה באצבע כואב לי. אז זה תפילה, זה חבל על הזמן, אז דרך ללמוד פילוסופיה עוד קצת. כשאתה בא להתפלל, אז אתה אומר, רחמים פשוטים ביקשנו ממך. מה זה?
כי רבים רחמים
ממך, בדיוק. זה הרחמים פשוטים, כי רבים רחמים ממך. ודאי, רב סליחות, צריך להבין את העומק של רב סליחות. רב סליחות, כשאני אומר חנון המרבה לסלוח, אז אין הכוונה חנון המרבה לסלוח מלנת אלפים. כלומר, אני שולח עד 40 פעם, הוא 4,666. זה לא רציני. חנון המרבה לסלוח פירושו, איך זה מסתיים? כי רבים... כי רבים במובן של אין סופי. כלומר, ברגע זה אתה מרחם כאילו זאת הפעם הראשונה מבחינת התפילה. כשאני אומר שיום הכיפורים יכול לעשות עכשיו את העבודה של 13 מידות, בפעולה של רבים רחמים, של יהי רצון, אז מה אני מבקש באותיות התפילה? להעלות את האותיות. מי הרמה הראשונה? אני כבר בכלל לא מדבר על האותיות החיצוניות. עזבתי את זה מזמן, את האותיות הטכניות, כי אני מקווה שמבחינתנו כבר המדבר הוא לא רק הגיטרה שמוציאה כלים. אלא עכשיו המקום שאנחנו מדברים שהאותיות הן הרבה מעבר למחשבה היוצאת בדיבור. אני מבין שהאותיות בעצם מבטאות את הנפש עצמה, את הדיבור של הנפש, את האדם, האדם המדבר. אתם יודעים מה עושים באותיות התפילה? מתחננים מהקודש ברוך הוא, לבוא למעל זה ולהביא אותנו לשם. כי ללא זה, בתוך מערכת החוכמה, גם החוכמה היא ברועה. גם החוכמה היא יוד.
נכון? יוד היא מעל הבינה, היא החוכמה, היא הראשית, היא הראשית, היא הראשית, היא היש, אבל יש. ושם עומד במשכן ממתתת להעלות את זה ולקשור כתרים. הכתר זה לייצר את הרצון העליון. הכתר זה להגיע לשתיקה שמעל החוכמה. הכתר זה להביא את זה למקום של הרחמים הפשוטים. לא, כן, כלומר, עם הכלים. המושג לא יכול להגיע לבד, הוא טעות בהבנה שמלאכים פועלי תפילות. אני מגיע לבד לכל, אבל כשאני שואל איך אני מגיע לבד, אז אומרים לי, אתה יכול להגיע לבד לאמריקה? התשובה היא כן. איך? אונייה עם הרגליים. בסדר גמור, זה כלים שלך, זה הרגליים. המושג לבד, אין פירושו אני או ה-80 קילו מלאך. ההגעה לבד פועלת על ידי הפעולה הזאת, זה הסבר למושג שאמרת לבד. זה דעה לבד. זהו שאמרו רבותינו זל, כשישראל אומרים יהי שמו הגדול מבורך, עכשיו תשמעו פילי פלוט, מה שאמרנו מקודם. כשישראל אומרים יהי שמו הגדול מבורך, כך אומר אליהו הנביא לרבי יוסי. תניה רבי יוסי, פעם אחת הייתי נכנס לחורבה מחורבות ירושלים. כך אומר אליהו הנביא לרבי יוסי. הוא אומר לו, למה נכנסת לחורבה? אז הוא אומר לו, אתה יודע איזה בת קול שמעתי בחורבה? הוא בעצם אומר לו את הדבר הבא. אתה יודע מה היה פה עכשיו? למה לא התפללתי בדרך? מתיירא הייתי שמה יפסיקו בי עוברי דרכים. אני אגנוב לזה חצי דקה, כי זו גמרה מדהימה שצריך לעסוק בפעם שעות ארוכות. תניה רבי יוסי אומר, פעם אחת הייתי מהלך בדרך. אתם יודעים מה ההבדל בין מהלך בדרך לעובר דרך? הוא היה מהלך בדרך ולא התפלל בדרך, אלא רצה להיכנס לחורבה, כי הוא התיירה שיפסיקו בו עוברי דרכים. הוא לא התיירה שיהרגו אותו, האויבים. התיירה הייתי שם יפסיקו לי עוברי דרכים, יגידו שם, מלא לכם שם, אני רציתי להתרכז. יפה. יש מהלך בדרך ויש עובר דרך. עובר זה מישהו שהוא חוצה את הדרך. הוא עובר דרך. אם היית שואל את עובר הדרך, תגיד לי למה אתה עובר פה, אז הוא היה אומר לך, אין לי זמן עכשיו לדבר, אני צריך להגיע לשם. הדרך מבחינתי היא אמצעי שאין לו מהות עצמית. אני עובר דרך. מה זה מהלך? מהלך זה אפילו לא הולך, זה הרבה יותר. זה כמו להתהלך, התפעל. בדיוק. השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. אתם יודעים מה זה להתהלך? אנחנו אוהבים להגיד את זה להתהלך, זה שבת אחרי התשונת. תפוס יהודי שבת אחרי התשונת מפסות. ותשאל אותו, תגיד, לאן אתה הולך? הוא יגיד לך, השאלה זה חילול שבת. מה זה לאן? אני לא הולך לאן, אני מתהלך. להעלות ניצויצס מהתשונת. אני עכשיו מתהלך, יש ערך להתהלכות. דרך, המושג דרך, way, דרך, היא אמצעי. way. הלוואי שלא הייתי צריך אותה. לכן אני מאוד ממהר ונוסע על 280. כי הדרך היא אמצעי. ומי מעניין האמצעים? בוא נגיע. אבל דרך בעומק היא מטרה. רק בעברית. דרך השם. דרך עץ החיים. דיברנו על זה הרבה פעמים. רב יוסי מהלך בדרך. וכשהוא מהלך בדרך, הוא רוצה להתפלל. אתם מבינים מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה עכשיו את אותיות התפילה להעלות עד שיברר רצון. עד שיתגלו אותיות חדשות בעולם. נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים, אולי לבית המקדש. הוא מתיירא שמה יפסיקו בו עוברי דרכים. העולם מלא אנשים שעוברים בדרך. זה מאוד חשוב. אני אחזור אליכם עוד 10 דקות. ואנחנו נמשיך להגיד שיעורים ושירים. עכשיו תנו לי רק שנייה להלך. ואז הוא מתנתק לי. ואליהו הנביא אומר לו, לא כך עושים. מה שמעת בחורבה? אז הוא אומר לו, שמעתי בת קול מנהמת כיונה ואומרת, אוי להם לבנים שגלו, אוי לו לאב. ואז הוא אומר לו, אתה חושב שרק עכשיו הבת קול עושה את זה? אתה יודע מתי עושה את זה הבת קול? כל יום. כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, זה הנוסח, ואומרים, אמן, יהי שמו הגדול מבורך לעלם ולעלמי עלמיה. אז מה עושה הקודש ברוך הוא? הקודש ברוך הוא מנענע בראשו. פירוש, עכשיו תשמעו את העומק, שמנענע, מה זה מנענע? הוא ממשיך בראשו. ראשו הוא רצון העליון ברוך הוא. בספרי הקבלה, הראש, גולגלתה, זה מה שמקיף, מה שמקיף את המוח. זה מה שמקיף את השכל, את המחשבות, כל מה שיוצא מזה. זה הרצון. אתם יודעים מה עושים בני ישראל כשהם נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות? הם אומרים אמן. על מה? על התגדל והתקדש שמי רבה. בעלמה פה דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומיכון פה. לא שם, כשלא נחיה. ואז הם עונים ביחד, אמן, יהי שמו הגדול מבורך. עוד רגע נדבר על המושג שמו הגדול. מה זה מבורך? מה פירוש ברוך? ברוך זה לשון מה? הברכה, להבריך כפנים. בעברית אחרת, אתם יודעים מה אני עושה כשאני מבריך? אני ממשיך.
חבר.
אני לוקח עץ שיש פה שורש, ואלמלא פעולת ההברכה שלי, יהיה פה עץ אחד שיוציא פירות. מה אני עושה כשאני מבריך? אני לוקח ענף שהוא שרח, ממשיך את השורש, ומגלה שבעצם, בהמשכה, מתגלה שיש לך דבר גם כן אינסופי. אתה חשבת שאתה כלום. כשאני ממשיך אותך בהברכה, מה זה שמו הגדול? שמו הגדול זה האור האינסופי. בורא קדושים ישתבח, נו, שמך לעד. מה זה שמו? ומה זה הגדול? שמו זה התגלותו. זה ההערה שלו. ומה זה גדול? כמה גדול? 1,000 מטר. 2,000? כמה שמו גדול? ולגדולתו אין חקר. עכשיו, מה אני עושה באמן יהי שמי רבה? אני אומר אמן. אני מברך את שמו. ברוך, נכון? ברוך שמו הגדול. אני מברך יהי שמו הגדול מבורך. יש שמו הגדול, האור האינסופי, מוברח, מומשך כאן. מה עושה הקודש ברוך הוא? נו? מנענע בראשו. מה זה מנענע בראשו? זה לא מסכים. זה ממשיך את זה מהרצון העליון לכאן. מברך. כתוב שגדול העונה אמן יותר מן המברך. אתם יודעים מה עושה הקודש ברוך הוא? עונה אמן על מה שאנחנו אומרים אמן. והוא גדול יותר מהמברך. כי מה עושה המברך? ממשיך משהו. ומה עושה העונה אמן? ממשיך את זה גם עליו. יותר רחוק ממה שהוא. אני ברכתי עכשיו שהכל נהיה בדברו. זה גדול מאוד. אבל ברכתי כי פה השוקו. אתה עונה אמן. אז אתה ממשיך את הברכה הזאת לשם. נכון? אני מברך בדיוק, אבל אתה לא. עכשיו, אתה ממשיך את הברכה אליך. לכל העולמות. מה עושה הקודש ברוך הוא כשהוא מנענע בראשו? ממשיך את הרצון העליון, את ראשו. מנענע בראשו. והוא עכשיו עונה את האמן להברכה שלי. תראו בפנים. וזהו שאמרו רבותינו זל, שכשישראל אומרים יהי שמו הגדול, זה מה שמלמד אליהו הנביא. מי זה אליהו הנביא? אליהו הנביא זה הממשיך פה כל הזמן, זה אליהו הנביא. רבי יוסי חושב שיש רגע שחייבים לצאת מהעוברי דרכים, ואז הוא הלך אל החורבה. ואליהו הנביא מחזיר אותו ואומר לו, תפילה קצרה מחוץ לחורבה שווה הרבה יותר מתפילה ארוכה בתוך החורבה. היה לך להתפלל בדרך, והיה לך להתפלל תפילה קצרה בדרך. כי הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו פירוש, כלומר הוא שואל אותו, תגיד מה שמעת שם? והוא אומר, אתה יודע מה שמעתי? שמעתי בת קול. אז הוא אומר לו, אבל אם היינו עוצמים את העיניים ומפעילים את אותיות התפילה ומחכים שזה יעלה עד לעיר רצון, אתה יודע שכל יום כשישראל נכנסים לבתי כנסיות, כל רגע ורגע כשהם אומרים אמן יהיה שמוע גדול בת קול, והקדוש ברוך הוא מנענע? לא בת קול. הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר כך. זה מה שאליהו הנביא אומר. פירוש שמנענע הוא ממשיך בראשו הוא רצון העליון ברוך הוא, כי אותו מבקשים יהיה שמו הגדול מבורך. מה זה, מה מבקשים? את הרצון העליון. יהיה שמו הגדול מבורך. איך שמו הגדול מבורך? זה כתר, זה הרצון העליון. שלמעלה מבחינת השתלשלות, שהוא גדול ומעולל מאוד. והמשכת רצון העליון הזה הוא על ידי העלאת אותיות התפילה לשורשן ומקורן. כבר דיברנו כבר על העלאת אותיות התפילה מהמחשבה אל עצם הנפש. מנפש לחיה. ומה עושות אותיות התפילה? לוקחות את ויהי האדם לנפש חיה, ועושות אותו זה שמפעיל את היהי רצון. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, ואדם עין, כי לא המתיר השם אלוקים. איך הסברנו את הפסוק? וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. טרם, אמרנו, זה פוטנציאל שעוד לא מתממש. זה לא פעם. אני לא אומר, טרם, שלושה ימים הייתי רעב. טרם זה פוטנציאל שלא מתממש. אתם יודעים מה זה טרם? טרם זה משהו שעוד לא בא לידי ביטוי. אתם יודעים מה ההפך מטרם? מטר. לא המתיר השם אלוקים, כי הכל טרם. כל הבריאה מחכה והצמחים לא יוצאים, נכון? ככה הבריאה? למה? כי מה אין? אין מתפלל. אין מי שאומר יהי רצון. אין מי שלוקח את כל העולם וכל המלאכים שהם פועלי תפילות וכל הכלים שבעולם מתחברים עד שיש יהי רצון שימתיר. לכן מטר נקרא במקום אחר בעברית כל יום גשם. כי להמתיר ולהגשים זה להוציא תרם לפועל. כל העולם הוא תרם.
מטר זה להגשים תרם.
נכון? להגשים את התרם, בדיוק. כל העולם הוא בעצם באיזשהו תרם. כל העולם הוא תרם. כל העולם הוא פוטנציאל שצריך לבוא לידי ביטוי. ואותיות התפילה ממשיכות את זה. והאדם באותיות שלו, של התפילה, מעלה את זה. ראינו לפי ששורש האותיות, זה אגב דבר מופלא, אני לא נכנס יותר, אבל תחשבו רגע ביסוד של מה זו תפילה. אנחנו עושים טעות הרבה פעמים כשדנים במקור התפילה, דאורייתא, דרבנן, הביטוי, הלא ביטוי. התפילה היא עצם האדם. עכשיו יש דיונים הלכתיים ברמה, בכמה, באיך, באיפה. אותיות התפילה. והיינו לפי ששורש האותיות היא בכתר העליון. למעלה, אגב, הרבי הרש"ב אומר שצריך להבין למה מדובר פה כל כך הרבה על אותיות התפילה. הוא אומר כי לכאורה, אם התפילה היא רק הלב, אם התפילה היא... אם התפילה היא רק הלב, אז כוונת הלב זה העיקר. אבל האותיות, וכל אחד מאיתנו יודע את זה, הדיבור הוא המעורר את התוך. אתם מבינים למה האותיות? תפלל בלב שלך. הרי התורה אמרה הוא לעובדו בכל לבבכם. אומרים חז"ל, איזו היא עבודה שבלב, נו. אתה אומר מילים או לא. מדהים. אומר הרבי הרש"ב, אתה לא מבין? עוד שנייה, כל עניין התפילה הוא להגיע למקור הדיבור, ולהגיע למקור הדיבור הוא על ידי דיבור. כל אותיות התפילה זה להביא את היהי רצון עד לכאן, אז הלב לא עושה את זה מספיק. הלב זה פילי פלאות, איזו היא עבודה שבלב, הווה אומר זו תפילה, תוציא את זה בדיבור. תגיד מילים, תגיד אותיות, אבל האותיות מקטינות, זה מה שאנחנו מדברים כבר כמה ימים, נכון? האותיות מקטינות, כשאתה מסתכל מלמטה, והאותיות מעוררות. דיברת פעם והרגשת תוך כדי דיבור, איך בעצם אתה חושב דברים הרבה יותר עמוקים רק כי דיברת? היה, אבל בתפילה לא הרגשתי את זה, נכון? כי העברת את השיעור בפעם ה-5,000 בלי לשים לב. כמו שקורה לך, כשאתה מרגיש שאתה מצמצם איזה רעיון ולא מתחבר אליו. זה כל כך גדול. כלומר, אתה יודע איך תבחן אם התפילה היא מכוונת או לא? אם הדיבור שלך מתקשר לפנים ומעורר את המקור של הדיבור. ואז המלאכים שהם פועלי תפילות יביאו תפילתי לפניך ויפיצו אותה לפני כיסא כבודיך, כמו שמופיע שם. זה הסיפור. זה ממתתה. זה הקטריאל שהוא ראה שם. בסדר? נגמור את זה רגע, כן, בתיה. והיינו, לפי ששורש האותיות וזה נעמוד, והיינו, הכוונה היא, אלא מה שאמרנו בהתחלה, הוא בסך הכל סוגר את מה שדיברנו עכשיו. אמרנו שהמקור הוא החוכמה, ועכשיו אתה אומר שהמקור הוא למעלה מהחוכמה, והיינו, לפי ששורש האותיות היא בכתר העליון. כמו שאני יכול להגיד לילד, לא העלים הם המקור של הפירות, אלא הגזע, והוא לא מבין בכלל מה אני רוצה ממנו. ואז הוא יבוא לשיעור הבא, והוא ישמע אותי אומר, לא הגזע, אלא השורש. הוא יגיד, אבל עבדת עליי, אמרת לי שעה שלמה שהגזע. אז נגיד, אתה צודק. אבל השורש של מה שאמרתי אתמול, הוא השורש. והי, לפי ששורש האותיות, היא בכתר העליון למעלה מבחינת חוכמה ומוחים. אלא שראשית הגילוי, היא בחוכמה, יש כאן הגדרות מדויקות מאוד מאוד. זאת אומרת, שלושה שלבים. השורש, האותיות שלי בעצם, הן המשכה, הן איתות, הן עטה מריבבות, הן המשכה שבאה מהשורש הכי פנימי, מהכתר, מהרצון של הנפש בעצמה, אצלי. אחר כך, האותיות הן ראשית הגילוי, כלומר, איך זה הפך ליש? ואחרי זה, האותיות הן עכשיו, איך זה מבטא את המחשבה של אני רוצה שוקו. אלה שלושת השלבים. אלא שראשית הגילוי בחוכמה, שאי אפשר להשכיל, עכשיו הוא מסביר כאילו זה משני הכיוונים, שאי אפשר להשכיל ולהשיג כל דבר מושכל, כי אם על ידי אותיות. הרי לאותיות יש את התפקיד הטכני. כלומר, אוקיי, אני רוצה שוקו, אז אתה צריך להגיד, שין וב כובב. אז עכשיו האותיות הן וינקר. נכון? אז באמת כדי שהן יהיו מסודרות, אתה צריך שהבסיס יהיה חוכמה. 100%. אבל תבין שזה מבטא רצון שהוא מעל זה. זה הביטוי. אבל האותיות עצמן, המהות של האותיות עצמן, אינן בבחינת שכל. שאי אפשר לשכל המושכל להשיג עניין מהות האותיות בעצמותם, אלא שהן לבוש השכל. והלבוש הזה הוא מבחינת, זה ביטוי מדהים עכשיו. והלבוש הזה הוא מבחינת, עוד פעם את המשפט, אבל האותיות עצמן אינן בבחינת שכל. שאי אפשר לשכל המושג להשיג עניין מהות האותיות בעצמה. אלא שהן לבוש השכל. לבוש השכל נשמע כאילו מצד אחד פחות, כי זה רק לבוש. אבל תבינו, אבל מצד שני זה זר לשכל, זה מעל, זה מקיף. וזה קראנו לי קודם הגולגולת שמקיפה את המוח. דברים עמוקים מאוד, אבל מאוד 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 מובנים כשחושבים עליהם. הרצון שהוא מקיף, הוא בעצם מבחינת השכל לבוש. לכן, למה אני קורא לו לבוש? כי אפשר להגיד הוא פחות. השכל, הוא נותן את המשמעות ללבוש. הוא נותן את ההגדרה. הוא נותן, נכון. אבל הלבוש הוא המקיף את השכל. לכן זו הגדרה מצוינת. זה לבוש. והלבוש הזה הוא מסביר מה זה לבוש, הוא אומר הלבוש הזה זה לא כמו חולצה. חולצה אין לה שום משמעות מבחינתך. והלבוש הזה הוא מבחינת, תשמעו את הביטוי, וזה הביטוי האחרון כאן בפרק של עכשיו, הוא מבחינת חיצוניות עליון. זה חיצוני למעלה. חיצוניות עליון. כלומר, בנפש עצמה האותיות הם הכוח החיצוני של הנפש. וזה הכל הגילוי, אבל בעצם זה הכל חיצוניות, ויש חיצוניות עליון. כלומר, זה הרצון הזה, זה הלמעלה הזה, שירד ונתפשט למטה להלביש את השכל. ומשם יורד עוד להיות אותיות מחשבה ודיבור. אלה שלושת השלבים שאמרנו. הרצון, שהוא בעצם, בעצם האותיות שנוצרות ברצון, יהי רצון מלפניך. זה כל עניין התפילה בעולם. לכן התפילה צריכה להיות בדיבור, כי האדם במהותו הוא המדבר. שיחה, לא ראיתי אותה בפנים מספיק, ראיתי ציטוטים שלה, אני רוצה לחפש אותה, נביא אותה בעזרת השם ביום ראשון. זו שיחה מופלאה של הרבי על הנושא של למה האדם נקרא האדם המדבר. לא האדם המשכיל, לא האדם החושב, לא האדם, יש המון ביטויים בפילוסופיות של העולם, אלא המדבר. זה מה שאנחנו אומרים עכשיו. זאת הנקודה. ובאותיות התפילה משם זה יורד מהרצון אל השכל, ומהשכל אל המחשבה, ומהמחשבה אל הדיבור. מכאן נכנס האדמור הזקן, מאותיות התפילה למושג אותיות התורה. דיברנו על זה שיש אותיות התורה, ויש חוכמת התורה. אז כמו שבאותיות התפילה, מבחינה מסוימת, האותיות הן הרבה מעל, הן הדבר הזה, הלמעלה, הלמעלה, מה שנותן למלאכים שהם פועלי תפילות להפעיל את הכל. מכוח מה יש את כל הפילטריזציה הזאת, היכולת להביא את התפילה אל היהי רצון. כי יש אותיות. כי יש אותיות. כי כל החיים הם ממשכות. ואז הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו וממשיך את הרצון העליון. מתי? כשאתה ממשיך את זה לעוברי דרכים, ולו בתפילה קצרה. אז תתפלל תפילה קצרה, אבל אל תיכנס לחורבה. ותתפלל תפילה קצרה, ותהלך בדרך, ותדביק את ההמשכה הזאת, והקדוש ברוך הוא מנענע בראשו.
כמו שאברהם ירד
מההר. כן, תתפלל תפילה קצרה, והקדוש ברוך הוא מנענע בראשו, ומביא בעצם את הרצון הזה לכאן, ועכשיו הוא מעביר את זה למושג של אותיות וחוכמת התורה, ואז הוא אומר לנו, ועכשיו בוא נלבן על מה באמת ביקשו היוונים להילחם.